השיעור היום מוקדש בעזרת השם לזיווג הגון והצלחה בכל העניינים לדוד בן יפה, ולהבדיל השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין בת משה זיכרונה לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף כ"ח במסכת פסחים. נתחיל באמצע העמוד הקודם ונסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נלמד את סוף המשנה מתחילת הפרק בכ"ג עמוד א' לגבי איך מבארים חמץ. בחלק השני נעבור למשנה הבאה, וזה לגבי חמץ שעבר עליו הפסח. אז החלק הראשון נקדים שחוץ מהאיסור לב שיהיה לי חמץ בבית בפסח, יש גם מצווה חיובית לבאר את החמץ לפני פסח, והשאלה היא איך מקיימים את אותה מצווה. ובמשנה ראינו לגבי איזה מחלוקת, חכמים אומרים אפשר לבאר חמץ איך שרוצים, אפשר לשרוף, אפשר לפזר ברוח, אפשר להטביע בים, זה לא משנה, העיקר שמבארים אותו. רב יהודה לעומת זאת אומר צריך דווקא שריפה. אז שוב, חכמים אומרים איך שרוצים, רב יהודה דווקא שריפה, ועכשיו לגבי זה נחלק את הדיון לשני סעיפים. סעיף ראשון זה מה המקור של רבי יהודה שצריך דווקא שריפה. אז הגמרא מביאה ברייתא שהוא לומד את זה מנותר, שכמו שקורבן שנותר אחרי הזמן הוא אסור באכילה וצריך לשרוף אותו, אותו דבר גם חמץ צריך לשרוף אותו. עכשיו למה ללמוד חמץ מנותר? אז כאן יש לנו שתי גישות בברייתא. גישה אחת זה מקל וחומר, גישה שנייה זה מבניין אב. אז גישה ראשונה זה מקל וחומר, שאם נותר שהוא יותר קל מחמץ, כי בו אין איסור של בעל ירא ובעל ימצא, אותו צריך לשרוף, אז קל וחומר שחמץ שיותר חמור, שיש לו איסור בעל ירא ובעל ימצא, שגם אותו צריך לשרוף. זה הקל וחומר. אבל דוחים חכמים זה לא קל וחומר טוב, כי אם נאמר שבאמת צריך דווקא שריפה, מה יקרה אם אין לו עצים? זה אומר שהוא לא יוכל לקיים את המצווה של ההשבטה. אז לפי זה יוצא שזה קל וחומר שעקרונית הוא גורם לחומרה, שצריך דווקא שריפה, אבל הוא עלול לגרום גם לכולה, למי שאין לו עצים. ולכן לדעת חכמים, קל וחומר כזה שעלול לגרום גם לכולה, זה לא קל וחומר טוב ולא דורשים אותו. זו התחייה של חכמים. עכשיו רק נעיר בסוגריים, זה רק דעת חכמים. רבי יהודה עצמו אין לו בעיה עם קל וחומר כזה. מבחינתו זה קל וחומר טוב והוא נשאר עם זה. אבל כיוון שלחכמים אם זה לא קל וחומר טוב, הוא מנסה להביא ראייה גם לשיטתם, ולכן הוא מביא את הגישה השנייה. אמנם בסוף נראה שזה לא מצליח לו, בכל אופן בואו ננסה. אז הגישה השנייה זה שזה באמת לא קל וחומר מנותר, אלא זה פשוט בניין אב מנותר. כלומר, בקל וחומר אנחנו אומרים, אם בנותר שורפים, אז בטח שבחמץ שורפים, זה קל וחומר. לעומת זאת בניין אב אומר, חמץ ונותר הם דומים במשהו, עוד מעט נראה במה, וממילא, כמו שבנותר שורפים, גם בחמץ שורפים. במה הם דומים? אז רבי יהודה מביא ארבע הצעות שונות לומר במה הם דומים, וזה הולך מהקל הכבד, כלומר כל פעם מהצעה להצעה הוא מנסה להרחיב קצת את הדמיון ביניהם, אבל את כל ההצעות חכמים ידחו ויאמרו שאין כאן בעניין אב. אז הצעה הראשונה זה שנותר וחמץ דומים בדבר מאוד פשוט, וזה ששניהם אסורים באכילה, ולכן כיוון שנותר צריך לשרוף, גם חמץ צריך לשרוף. זו הצעה הראשונה, אבל חכמים כמובן מיד דוחים אותה ואומרים נבלה תוכיח, הרי גם היא אסורה באכילה, ואותה לא צריך לשרוף, אדרבה, מותר ליהנות ממנה. לכן הדמיון הזה של איסור אכילה הוא ודאי לא מספיק, ואנחנו עוברים להצעה השנייה, וזה שאנחנו מוסיפים לדמיון, וזה ששניהם לא רק אסורים באכילה, אלא גם בענה, ולכן אם נותר שורפים, גם חמץ שורפים. זו הצעה השנייה, אבל גם זה דוחים חכמים ואומרים שור הנסקל יוכיח, שאם שור הרג אדם וסוקלים אותו אז הבשר שלו אסור גם באכילה וגם בהנאה, אבל הוא לא צריך שריפה, לכן אין לך לומר שחמץ צריך שריפה. לכן אנחנו עוברים להצעה השלישית ומרחיבים את הדמיון עוד יותר, וזה שבשניהם בנותר וחמץ יש גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, וגם באכילה שלו יש קרת, מה שאין כן בשור הנסקל, ולכן אם בנותר שורפים גם בחמץ שורפים. זו הצעה השלישית, אבל גם את זה דוחה הגמרא, שוב משור הנסקל, הפעם לגבי החלב של שור הנסקל. שמישהו אוכל את החלב של שור הנסקל, יש גם איסור אכילה עם קרת, כי זה חלב, וגם איסור הנאה, כי זה שור הנסקל, ובכל זאת, החלב לא צריך שריפה, אז מניין לך שחמץ כן צריך שריפה, ולכן רבי יהודה עובר להצעה הרביעית והאחרונה, ומרחיב את הדמיון עוד יותר, וזה שגם בנותר וגם בחמץ, כאמור, יש גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, גם קרת על האכילה, וגם איסור להותיר אותו. כלומר, את הנותר אסור להותיר מהבוקר, ואת החמץ אסור להותיר בבית, בל ייראה ובל ימצא. וזה הדמיון הכי רחב ביניהם, ולכן כאמור אומר רבי יהודה, כיוון שבנותר צריך שריפה, גם בחמץ צריך שריפה. זו הצעה הרביעית, שוב שרבי יהודה אומר שבכל מקום שיש איסור אכילה, הנאה, קרת על האכילה ונותר, אז אנחנו שורפים ולכן גם בחמץ שורפים, אבל אומרים לו חכמים, רגע, הרי בנותר עצמו יש מצבים שבהם אתה עצמך רבי יהודה אומר שלא שורפים, אז איך משם אתה רוצה ללמוד לחמץ ששורפים? עכשיו נראה בסוגריים, אמנם אנחנו חכמים אומרים שבמקרים האלו כן שורפים, אבל אתה אומר שלא, אז איך אתה רבי יהודה רוצה ללמוד משם? באיזה מקרים רבי יהודה אומר שלא שורפים? בשני מצבים די דומים, מצב אחד זה נותר מותר של קורבן אשם תלוי, שזה קורבן שמביאים כשמישהו לא יודע אם הוא חייב חטאת, שלפי רב יהודה לא שורפים אלא קוברים, ומצב שני זה נותר של חטאת עוף ספק. למשל, אישה שלא יודעת אם היא ילדה, היא מביאה חטאת העוף מספק, ולפי חכמים אמנם שורפים אם זה נותר, אבל לפי רב יהודה לא שורפים, אלא מפרקים וזורקים למטה מים במקדש. לכן אתה לא יכול להביא ראיה מנותר, כי הנה עובדה שגם בנותר עצמו לא תמיד שורפים. זו התחייה של חכמים לרב יהודה, והגמרה מהירה שמקרה כזה זה כאילו שרב יהודה הכין את החיצים שפגעו בו בעצמו, כי הם דחו אותו לא מדעתם, אלא מדעתו. ובזה לכאורה החכמים ניצחו את רב יהודה, ובאמת רב יהודה שתק אחרי זה, אבל למרות זאת יכולת שהלכה כמותו. למה? כי נזכיר שרב יהודה הביא שתי שיטות איך ללמוד מנותר. שיטה ראשונה מקל וחומר, שיטה שנייה מבניין אב. עכשיו הקל וחומר, לדעת רב יהודה עצמו הוא קל וחומר טוב. רק חכמים הם אלו שאמרו שהוא לא טוב, ולכן רב יהודה ניסה את השיטה השנייה של הבניין אב. כך שמבחינת רב יהודה, הוא מסתדר עם השיטה הראשונה של קל וחומר, ואפשר להישאר עם זה ולפסוק כמותו שכן שורפים. זה דבר אחד. דבר נוסף, גם את השיטה השנייה, חכמים דחו רק לדעת רב יהודה שיש נותרים שלא שורפים, אבל חכמים עצמם סוברים שאת כל הנותרים שורפים. ממילא לדעתם, רב יהודה כן יכול להוכיח שלשיטתם, הבניין אב כן טוב וכן צריך לשרוף. כך שיוצא שבין השיטה הראשונה לרב יהודה, ובין השיטה השנייה לחכמים, לכאורה מוכח כמו רב יהודה שדווקא צריך לשרוף, ובאמת יש כאלה שפסקו כמותו, שבשביל לקיים את מצוות השביטו צריך דווקא לשרוף, ועד כאן, הסעיף הראשון, ראינו את מקור של רב יהודה שדווקא שורפים. הסעיף השני זה ברבע העליון של עמוד א', וכאן נתמקד בדעת חכמים. חכמים כאמור אומרים שלא צריך דווקא לשרוף את החמץ, אלא, אני מצטט מהמשנה, אף מפורר וזורה לרוח או מטיל הים. זה חכמים אצלנו, ובאופן מאוד דומה לגבי מצוות עיבוד עבודה זרה, אומר רבי יוסי במסכת עבודה זרה ניסוח מאוד דומה, שוחק וזורה לרוח או מטיל הים. ולגבי שני המקומות, גם אצלנו וגם בחמץ, שואלת הגמרא איך צריך לקרוא את המשפט הזה? האם זה מפורר וזורה לרוח או מפורר ומטיל הים, או מפורר וזורה לרוח? או מטיל הים. כלומר, בקיצור, האם גם כשמטילים לים, צריך לפני זה לפורר או לשחוק, או שפשוט מטילים לים כמו שזה, וזהו. זו השאלה, ורשי מסביר למה שנחשוב שכן צריך לפורר לפני שמטילים לים, כי אולי אם לא נפורר, אז אולי מישהו ימצא את זה, ועלול להיכשל בזה, לאכול את החמץ או לעבוד את הפסל, לכן אולי צריך לפני שמטילים לים קודם לפורר. ולגבי זה יש שתי עדות באמוראים, רבא ורב יוסף, מתי צריך לפורר לפני שמטילים לים ומתי לא. רבא אומר שזה תלוי לאיזה ים הוא זורק. אם הוא זורק לים המלח או לימים שבהם לא מצויים ספינות, אז לא צריך לפורר, אלא מספיק לזרוק, כי כיוון שאין שם ספינות, אין חשש שמישהו ימצא את זה ויקשל בזה. לעומת זאת, אם הוא זורק לנערות ואגמים שמצויים שם ספינות, אז הוא כן צריך לפורר, שמה מישהו ימצא. זה הספר של רבא. עכשיו נשים לב שבניסוח שלו הוא אומר שבעבודה זרה לא צריך לפורר ובחמץ כן, אבל זה לא מה שהוא מתכוון. כלומר, לא באמת מתכוון שיש הבדל עקרוני בין עבודה זרה לחמץ, אלא ההבדל העקרוני זה רק לאן הוא זורק את זה. שוב, אם הוא זורק לים המלח, אז לא צריך לפורר לפני, בין אם מדובר בעבודה זרה, בין אם מדובר בחמץ. אם הוא זורק לסתם נערות ואגמים ששם יש אוניות ויש חשש שמישהו ימצא את זה, אז כן צריך לפורר לפני. זה הספר של רבא. רב יוסף לעומת זאת אומר שזה לא תלוי לאן הוא זורק, אלא זה תלוי בחומר ממנו זה עשוי. עבודה זרה שזה פסל קשיח וזה לא נמס במים, אז צריך לשחוק לפני, שמה מישהו ימצא את זה ויקשל בזה. חמץ לעומת זאת שזה נמס במים, אין צורך לפורר לפני, מספיק לזרוק וזה כבר ימס בתוך המים ואף אחד לא ייקשל בזה, זו דעת רב יוסף. אז שוב, לרבא זה תלוי לאן הוא זורק, לרב יוסף זה תלוי ממה זה עשוי. והגמרא מביאה ברייתא גם כרבא וגם כרב יוסף, ומסבירה בכל ברייתא איך השני יסתדר עם זה. אז הברייתא כרבא היא ברייתא שאומרת מפורש שגם חמץ צריך לפורר לפני שזורקים לים. אז זו ראיה לרבא שבנערות ואגמים גם חמץ צריך לפורר, ואיך רב יוסף יסתדר עם זה? אומרת הגמרא, הוא יעמיד שם שמדובר בחמץ של חיטים שלמים, שכיוון שהם שלמים אז הם לא נמסים במים, ולכן גם הוא מודה שצריך לפורר. זו ברייתא אחת. ברייתא שנייה היא כמו רב יוסף, שאומרת מפורש שבפסל של עבודה זרה צריך לשחוק לפני. זה מסתדר לרב יוסף שכיוון שהפסל לא נמס צריך לשחוק אותו, ואיך זה יסתדר עם רבא? בקלות, רבא פשוט יאמר שמדובר שהוא לא זורק לים המלח, אלא לשאר אגמים ונערות, שכאמור בזה גם לרבא צריך לשחוק לפני, כי יש שם אוניות וחוששים שאנשים ייקשלו. עד כאן מחלוקת רבא ורב יוסף, מתי צריך לשחוק לפני. שוב שנזכור, אין באמת הבדל עקרוני בין חמץ לפסל, אלא זה תלוי בדברים אחרים. לפי רבא זה תלוי לאן הוא זורק, והאם יש שם אוניות מצויות. לפי רב יוסף, תמיד חוששים לאוניות, וזה פשוט תלוי בחומר ממנו זה עשוי. אם זה קשיח וזה לא נמס, צריך לפורר לפני, גם בחמץ, גם בעבודה זרה. אם זה לא קשיח וזה נמס, לא צריך לפורר לפני, כי זה כבר ימאס. עד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור לגבי איך מבארים חמץ לרב יהודה ולחכמים, ובזה הגענו למשנה בסוף עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, המשנה עוברת לנושא חדש, וזה חמץ שעבר אבל הפסח, כלומר, חמץ שבמהלך הפסח היה באיסור אצל יהודי, האם אחרי הפסח יש עליו איזשהו איסור, אבל היום לא נראה עדיין את המשנה לגבי זה, אלא קודם נראה ברייתא מאוד ארוכה, שמדברת גם על חמץ אחרי הפסח, וגם על חמץ לפני הפסח, כלומר, ביום י' מחצות והלאה, נדבר על כל הדעות בברייתא, ורק מחר נשווה בין המשנה שלנו לבין אותם דעות בברייתא, שלכאורה המשנה לא מסתדרת עם אף אחת מהם. אז אנחנו כאמור מדלגים על המשנה ומתחילים ישר בברייתא. אז בברייתא יש לנו שלוש דעות, רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי. את רבי יוסי הגלילי נשים בצד כרגע, כי הוא לא מדבר על הנושא העיקרי שלנו, אז נתמקד ברבי יהודה ורבי שמעון. והמחלוקת ביניהם היא שלפי רבי יהודה יש איסור חמץ גם לפני פסח וגם אחרי פסח. כאמור, לפני פסח הכוונה היא בי"ד ניסן מחצות, אחרי פסח זה כאמור חמץ שעבר עליו הפסח. רבי שמעון לעומת זאת אומר לא, גם לפני פסח וגם אחרי פסח אין איסור לאו. לפני פסח אמנם יש איסור עשה של תשביטו, אבל אין איסור לאו של חמץ. אז שוב, לרבי יהודה יש איסור לאו גם לפני וגם אחרי, לרבי שמעון אין לא לפני ולא אחרי. זו המחלוקת, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה המקור שלהם. אז הברייתא עצמה מביאה פסוק, הגמרא אחרי הברייתא מבארת את זה הרבה יותר בהרחבה, אז נקפוץ ישר לביאור, וזה שהתנאים כאן מתייחסים בעיקר לשלושה פסוקים שאוסרים חמץ. פסוק אחד זה בדברים תזיין, כתוב וזבחת פסח להשם אלוקיך וכולי, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, זה פסוק אחד. פסוק שני בשמות י' ב' פסוק כף, כל מחמצת לא תאכלו, בכל משבותיכם תאכלו מצות. ופסוק שלישי בשמות י' ג' ויומר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וכולי, ולא יאכל חמץ, נקודה. ופסוק הבא, היום אתם יוצאים בחודש האביב. אלה שלושת הפסוקים, שוב שנזכור, דברים תזיין, וזבחת פסח להשם אלוקיך וכולי, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, שמות י"ב כף, כל מחמצת לא תאכלו, בכל משבותיכם תאכלו מצות, ושמות י"ג, ויומר משה אל העם וכולי, ולא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים בחודש האביב. אלה שלושת הפסוקים, ונתחיל עם מה רבי יהודה עושה איתם, אחרי זה נראית רבי שמעון ואת התגובות של רבי יהודה. אז רבי יהודה אומר, יש לי שלושה פסוקים שאוסרים חמץ, לכאורה מספיק פסוק אחד, לכן אומר רבי יהודה, פשוט מאוד, אחד מהם אוסר חמץ בתוך הפסח, אחד אוסר לפני הפסח, ואחד אוסר אחרי הפסח. איזה מהם אוסר מה? אז הפסוק האמצעי שהבאנו בשמות י"ב, הוא הפסוק המרכזי, הוא אוסר חמץ בתוך הפסח, כי הרי כתוב שם כל מחמצת לא תאכלו, בכל משבותיכם תאכלו מצות. משמע שאיסור החמץ הוא בזמן שבו יש מצווה לאכול מצות, כלומר בפסח עצמו, לא לפני ואחרי. זה הפסוק המרכזי. הפסוק הראשון שהבאנו, דברים תזיין, הוא זה שאוסר לפני הפסח, כי הרי כתוב שם וזבחת פסח להשם אלוקיך וכולי, לא תאכל עליו חמץ. אז יש כאן היקש בין חמץ לפסח, אז זה אומר שאיסור החמץ מתחיל כבר מזמן הקרבת הפסח, בי"ד בחצות. והפסוק האחרון שהבאנו, שמות י"ג, הוא זה שאוסר אחרי הפסח, כי שם יש רק איסור חמץ ולא מוזכר בכלל איסור מצה, זה אומר שזה אסור גם כשכבר אין מצוות מצה. עד כאן הלימודים לפי רבי יהודה. רבי שמעון לעומת זאת, הוא כאמור אומר שאין איסור חמץ לא לפני ולא אחרי, אז צריך לראות איך הוא מסתדר עם הפסוקים, וכאן לפחות בפסוק הראשון ניכנס לסוג של פינג פונג שכל אחד יגיב לשני ואז לתגובה של השני. בכל אופן, בואו נעבור לפסוקים אחד אחד. אז הפסוק הראשון, דברים תציין, רבי יהודה כאמור למד מזה את האיסור שלפני הפסח, כי הרי שמקש בין חמץ לבין קורבן פסח, שזה בי"ד ניסן. רבי שמעון לעומת זאת חולק על זה כאמור, ואומר שאין איסור לפני פסח, אז מה הוא לומד מהפסוק? הוא אומר, תמשיך לקרוא עד סוף הפסוק, הרי כתוב שם לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז יש כאן גם מקש בין חמץ לבין מצות, לכן הוא לומד מכאן דווקא את האיסור בתוך הפסח עצמו, רק בזמן שיש מצוות מצות. אז שוב, בפסוק בדברים תציין יש היקש גם בין פסח לחמץ וגם בין מצות לחמץ. רבי יהודה לומד מפסח וחמץ שהאיסור של חמץ מתחיל כבר בי"ד בחצות. רבי שמעון לעומת זאת לומד מהקש בין חמץ למצה שהאיסור חמץ הוא דווקא בפסח עצמו כשיש מצוות מצה ולא לפני. זה מה שכל אחד לומד מהפסוק, ועכשיו נראה את הפינג פונג ביניהם ונחלק את זה לשני שלבים, כשבכל שלב נלמד מה רבי יהודה לומד מהלימוד של רבי שמעון. אז שלב ראשון, מה רבי יהודה לומד מהקש של רבי שמעון בין מצה וחמץ? אומרת הגמרא שהוא לומד שמצוות מצה שייכת גם בזמן הזה. למה שנאמר שלא? כי הרי כתוב שאת הפסח צריך לאכול על מצות ומרורים. אז לכאורה היום שאין לנו מקדש ואין לנו קורבן פסח, אז אולי כבר אין מצוות מצה. כמה שמלן, ההקש בפסוק שלנו בין חמץ למצה, שכיוון שיש איסור חמץ, גם יש מצוות מצה. זה מה שרבי יהודה לומד מהלימוד של רבי שמעון, ועכשיו חזרה לרבי שמעון, מאיפה הוא לומד את זה, שיש מצה גם בזמן הזה? הוא לומד את זה מפסוק אחר בשמות י"ב. בפסוק י"ח כתוב, בערב תאכלו מצות, ושם לא כתוב שזה תלוי בפסח, ממילא זה גם בזמן הזה, זה שלב ראשון. שלב שני דומה לשלב הראשון, ראינו כאן לימוד נוסף של רבי שמעון נביא, משמות י"ב פסוק י"ח, אז עכשיו צריך לחזור לרבי יהודה ולראות מה הוא לומד מזה, ואז חזרה לרבי שמעון לראות מאיפה הוא ילמד את מה שרבי שמעון למד. אז מה רבי יהודה לומד מהפסוק הזה? הוא לומד מזה שגם מי שהיה בדרך רחוקה או תמה ולכן היה פטור מקורבן פסח, בכל זאת בערב תאכלו מצות. כלומר, בכל זאת הוא כן חייב במצוות מצה, ועכשיו חזרה לרבי שמעון, מאיפה הוא ילמד את זה? הוא לומד את זה מערל, כלומר אדם לא מהול, שגם הוא הרי פטור מקורבן פסח, ובכל זאת הוא כן חייב במצה, כמו שכתוב, וכל ערל לא יאכל בו, כלומר דווקא בו, דווקא בפסח הוא פטור, אבל במצה הוא חייב. ממילא אומר רבי שמעון, אותו עיקרון נכון גם למי שהיה טמא או בדרך רחוקה, שאומנם הוא פטור מפסח, אבל במצה הוא חייב. אז משם רבי שמעון לומד את הדין של רבי יהודה, ועכשיו, עקרונית היינו צריכים לפתוח פה עוד שלב בפינג פונג, לראות עכשיו מה רבי יהודה ילמד מהלימוד של רבי שמעון, אבל כאן הגמרא עוצרת את הקל וחומר, כי פשוט אומרת, רבי יהודה פשוט ילמד את אותו עיקרון משני הפסוקים, כלומר העיקרון שאדם שפטור מפסח עדיין חייב במצה, הוא לומד גם מבערב תאכלו מצות לגבי מי שהיה טמא בדרך רחוקה, וגם מבכל ערל לא יאכל בו לגבי ערל. כאן משמע שאין צריכותא בין שני הלימודים, אלא פשוט יש שני לימודים לאותו עיקרון. הגמרא בדף קוף-קף כן מביאה צריכותא. בכל אופן, עד כאן סיום הפינג פונג לגבי הפסוק הראשון שראינו מדברים תזיין, ואנחנו עוברים לפסוק הבא. הפסוק הבא כאמור זה שמות י' ב' כף, כתוב כל מחמצת לא תאכלו, בכל משבותיכם תאכלו מצות. רבי יהודה למד מכאן את האיסור המרכזי של חמץ בפסח עצמו, כי כתוב כאן גם חמץ וגם מצה, אז האיסור חמץ כאן זה לגבי הזמן שבו יש מצוות מצה. רבי שמעון לעומת זאת, שאת זה הוא למד כבר מהפסוק הקודם, הוא למד מכאן שאיסור חמץ זה לאו דווקא דבר שהתחמץ מעצמו או על ידי דבר אחר כמו שאור, שזה גם סוג של חמץ, אלא גם דבר שהתחמץ על ידי דבר אחר לגמרי שהוא לא חמץ, למשל על ידי שמרי יין מיובשים, גם בזה יש את האיסור. זה רבי שמעון. ועכשיו לפינג פונג, שהפעם הוא מאוד קצר, מאיפה רבי יהודה ילמד את אותו דין? אומרת הגמרא, מאותו פסוק עצמו, מזה שהתורה לא אומרת כל חמץ לא תאכלו, אלא כל מחמצת לא תאכלו, זה בא לרבות גם דבר שהתחמץ על ידי דבר אחר. עד כאן לגבי הפסוק בשמות י"ב. הפסוק האחרון זה בשמות י"ג, גם כאן יש לנו פינג פונג קצר. הפסוק הוא ויומר משה אל העם וכולי, ולא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים בחודש האביב. רבי יהודה למד מכאן שכיוון שהפסוק לא מזכיר לא קורבן פסח ולא מצה, זה אומר שיש איסור חמץ גם כשכל זה נגמר, כלומר גם אחרי פסח, לחמץ שבר עליו הפסח. רבי שמעון לעומת זאת אומר שאין איסור אחרי פסח, והוא למד מכאן לגבי פסח מצרים, שבפסח מצרים היה איסור חמץ לא לשבעה ימים, אלא רק ליום אחד, יום תדווה ניסן. איך הוא לומד את זה? מהסמיכות בין שני הפסוקים, כי הפסוק הראשון מסתיים ב ולא יאכל חמץ, ומיד אחרי זה, היום אתם יוצאים בחודש אביב, כלומר מתי אסור חמץ בפסח מצרים? היום. תתווה בניסן. זה מה שרבי שמעון לומד, ועכשיו חזרה לרבי יהודה מאיפה הוא ילמד על פסח מצרים, אומרת הגמרא שתי אפשרויות, או שהוא חולק על הדין הזה, או שהוא מסכים, והוא ילמד את זה בדיוק מאותו לימוד, מהסמיכות בין לא יאכל חמץ להיום אתם יוצאים. עד כאן הפסוק השלישי, ובזה סיימנו לבאר את המקורות של רבי יהודה ורבי שמעון לדעות שלהם. שוב נזכיר, רבי יהודה אומר שיש איסור חמץ גם לפני פסח וגם אחרי, רבי שמעון אומר שאין, לא לפני ולא אחרי. מה שמחר נעשה זה נראה את המשנה שלנו, ונראה איך היא לכאורה לא מסתדרת לא עם רבי שמעון ולא עם רבי יהודה. את זה נראה מחר. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את מחלוקת רבי יהודה וחכמים, איך מקיימים את המצווה לבאר חמץ, לפי רבי יהודה דווקא בשריפה, לפי חכמים בכל צורה שהיא, ועל זה ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המקור לרבי יהודה שצריך דווקא שריפה, וזה מקורבן שנותר אחרי הזמן שלו, שצריך לשרוף אותו, וראינו שתי שיטות איך הוא לומד את זה מנותר. שיטה הראשונה זה קל וחומר, כי חמץ חמור מנותר, וזה שבחמץ יש בעל ייראה ובעל יימצא, ובנותר אין, אבל חכמים דוחים את הקל וחומר, כי לדעתם, קל וחומר כזה, שעלול להוביל לכולה, כי אם לא יהיה לו עצים, הוא לא יוכל לשרוף לקיים את המצווה, זה לא קל וחומר טוב. לכן שיטה שנייה זה לא קל וחומר, אלא בניין אב מנותר, ורבי יהודה מחפש את הדמיון בנותר לבין חמץ, כל פעם הוא מוסיף עוד משהו לדמיון. בהתחלה הוא אמר רק ששניהם אסורים באכילה, אבל זה לא טוב כי גם נבלה אסורה באכילה והיא לא צריכה שריפה, ואז הוא הוסיף ששניהם אסורים באכילה ובהנאה, אבל זה גם לא טוב כי גם שור הנסכל אסור בשניהם, ואותו לא צריך לשרוף. ולכן רבי יהודה מוסיף אכילה, הנאה וקראת על האכילה, אבל גם את זה דוחים כי חלב של שור הנסכל גם הוא שייך בכל אלו, ואותו לא צריך לשרוף. ולכן בסוף אומר רבי יהודה הדמיון הוא ארבעה דברים, וזה כאמור אכילה, הנאה, קראת על האכילה, ושאסור להותיר אותם, אבל גם את זה דוחים חכמים, כי הרי יש פסולי נותר של רבי יהודה עצמו, למרות שהם עומדים בכל אותם תנאים, לא צריך לשרוף אותם, ולכן אי אפשר ללמוד מחמץ. כאמור, ראינו איך שבכל זאת חכמים לאו דווקא ניצחו פה את רבי יהודה, זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני התמקנו בדעת חכמים, שאומרים שלא צריך דווקא לסוף, אלא אפשר גם לפורר ולזרות לרוח, או להטיל לים, ודבר דומה ראינו גם על עבודה זרה, ושאלנו האם כשמטילים לים צריך קודם לפורר או לשחוק את זה, ועל זה ראינו שתי גישות, רבא ורבי יוסף. רבא אמר, זה תלוי לאיזה ים הוא זורק. אם לים המלח ששם אין אוניות ולכן אין חשש שמישהו ימצא ויקשל בזה, אז אין בעיה לזרוק את זה בלי לפורר. אם זה למקום שבו יש אוניות, אז חוששים שמישהו ימצא את זה וצריך קודם לפורר. רב יוסף לעומת זאת אמר, זה תלוי ממה זה עשוי. אם זה לחם שזה ימאס במים, אז אין צורך לפורר לפני, ממילא זה ימאס. אבל אם זה דבר קשיח, כמו פסל או כמו חיטים שלמות, זה לא ימאס במים, ולכן צריך לפורר לפני, בשביל שלא ימצא את זה מישהו ויקשל בזה, זה היה הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דילגנו מתיים על המשנה וראינו ברייטה עם שלוש דעות, רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי. התמקדנו ברבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה אומר שיש איסור חמץ גם לפני פסח, בי"ד ניסן מחצות וגם אחרי פסח, כלומר חמץ שעבר עליו הפסח, ואילו רבי שמעון אומר אין איסור לא לפני ולא אחרי, וראינו את המקורות שלהם ואיך כל אחד מגיב למקורות של האחרים. בסך הכל ראינו שלושה פסוקים עיקריים, וזה דברים ט"ז, שמות י"ב ושמות י"ג. רבי יהודה אומר, כיוון שיש שלושה פסוקים שאוסרים חמץ, אז שמות י' ב' אוסר את החמץ בתוך פסח, דברים ט' ז' אוסר את החמץ שלפני פסח, כי יש שם קישור בין חמץ לבין קורבן פסח, ושמות י' ג' אוסר את החמץ אחרי פסח, כי שם לא מוזכר לא מצה ולא פסח, אלא פשוט כתוב שאסור חמץ, כלומר גם אחרי חג פסח, שאין מצוות מצה ואין מצוות קורבן פסח. זה רבי יהודה. ואז ראינו איך רבי שמעון מגיב לזה, הוא כאמור אומר שאין איסור חמץ לא לפני ולא אחרי, אז לגבי דברים ט"ז, במקום לקשר בין חמץ לפסח שכתוב לפני זה, הוא מקשר בין חמץ למצות שכתוב אחרי זה, ומכאן לומד את הפסוק המרכזי שאוסר חמץ בזמן חג המצות, ואז נכנסו לפינג פונג של שני שלבים. שלב ראשון, מה רבי יהודה ילמד מהיקש בין מצה לחמץ? הוא לומד שגם בימינו שאין קורבן פסח, כיוון שיש איסור חמץ, גם יש מצוות מצה, ומאיפה רבי שמעון לומד שגם בימינו יש מצה? הוא לומד את זה, מבערב תאכלו מצות. זה שלב ראשון. שלב שני, הבאנו עכשיו לימוד חדש, בערב תאכלו מצות, אז מה רבי יהודה לומד מזה? הוא לומד שגם אישה בדרך רחוקה או תמה ולכן הוא פטור מקורבן פסח, בכל זאת הוא חייב במצות, ומאיפה רבי שמעון לומד את זה? הוא לומד מבכל הרל לא יאכל בו, כמו שהרל חייב במצה אפילו שהוא פטור מקורבן, גם אישה בדרך רחוקה או תמה זה רבי שמעון, ואילו רבי יהודה אומר אפשר את שני הפסוקים לאותו עיקרון, עד כאן לגבי דברים ט"ז. הפסוק הבא זה שמות י' ב' כף, כל מחמצת לא תאכלו, רבי יהודה כאמור לומד מכאן את האיסור לתוך פסח. רבי שמעון שכבר למד את זה, לומד שיש איסור חמץ גם בחמץ שהתחמץ על ידי דבר אחר, למשל משמרי יין, ואילו רבי יהודה גם לומד את זה מאותו פסוק מהמילה מחמצת. הפסוק הבא זה שמות י' ג', כתוב ולא יאכל חמץ, רבי יהודה למד מכאן לאסור חמץ גם אחרי פסח, רבי שמעון למד מכאן לפסח מצרים שהיה אסור חמץ רק ביום תדווה, מזה שכתוב ולא יאכל חמץ, נקודה, היום אתם יוצאים בחודש האביב, ואילו רבי יהודה או שהוא חולק על הדין הזה, או שהוא מסכים, ובאמת לומד את זה מאותו לימוד מהסמיכות למילה היום, אלה הדעות בברייתא. מחר נראה איך המשנה שלנו מסתדרת עם אותם דעות. כל טוב בינתיים.